כאן עוד. להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'. מלחמות
כבר לא קורות בחורף. למדנו ממש על קצה המזלג את המושג קיימות, ועד כמה סבוכה המשוואה שמספרת את סיפור היחסים בין כלכלה, חברה וסביבה. בפרק השני יספר לי דוקטור רם פישמן, חבר סגל בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, כלכלן פיתוח, מומחה לפיתוח בר קיימה, על השפעה מסוימת בעולם של קיימות. השפעה שמוכרת לנו, אנחנו שומעות ושומעים עליה הרבה, אבל לא בטוח מבינים מה הקשר שלה אלינו, לחברה האנושית הנוכחית, ולא רק לדורות הבאים. והיא ההתחממות הגלובלית. שלום רם.
היי.
אז אתה הולך להסביר לי מה ההתחממות עושה לנו היום?
להסביר זה מילה חזקה.
לנסות להסביר?
אני אנסה לשתף אותך במה אנחנו יודעים עד עכשיו. זה תחום שהוא מאוד פעיל ובחזית המחקר, ועדיין יש יותר שאלות מתשובות.
כן.
אבל יש כמה ממצאים מעניינים.
אז אנחנו צריכים איזה רקע. אולי להבין שהתחממות גלובלית זה סוג אחד של שינוי אקלים. הרי שינוי אקלים יכולים להיות מגוונים, וההתחממות הגלובלית היא מה? היא השינוי העיקרי שאנחנו חווים בשנים האחרונות?
כן, זה איזשהו תיאור של הטרנד הממוצע שצפו, שכבר קורה, וצפוי להחריף ולהתמשך מבחינת האקלים של כדור הארץ. האקלים זה יצור מאוד מאוד מורכב ומסובך כמובן.
כן.
אי אפשר לתאר אותו על ידי מספר אחד, אבל אין ספק, ויש איזו הסכמה גמורה, וזה גם מאושש בתצפיות, הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ עולה ותמשיך לעלות כתוצאה ישירה מפליטות של גזי חממה לאטמוספירה, כתוצאה בעיקר מפעילות אנושית, בעיקר ייצור אנרגיה.
לפעילות האנושית הזאת יש שם במדע, נכון? היא נקראת מה? אנתרופוגני?
אנתרופוגני, הכוונה באופן כללי, כל מה שמיוצר על ידי האנושות. אז כן, זאת אומרת, ההתחממות היא אנתרופוגנית במובן שהיא נוצרת כתוצאה מפעילות אנושית.
כן.
בתהליך הפקת האנרגיה אנחנו משחררים פחמן דו-חמצני מקומות שהוא אמור להיות קבוע בהם מתחת לאוקיינוס ומעקי האדמה אל האטמוספירה, וזה מייצר אפקט שנקרא אפקט החממה שגורם להתחממות כדור הארץ.
אז מה התחזית בנוגע להתחממות הזאת? למה היא כל כך עוד צריכה להדאיג אותנו?
אז זהו, השאלה האם היא בכלל צריכה להדאיג אותנו, וזה חוזר קצת לדיון שהיה בפרק הקודם. ברור שההתחממות תשנה ותשפיע מאוד על המון סביבות טבעיות, ואקולוגים עוסקים בזה כדי להבין באיזה מידה זה יקרה, וזה די מדאיג. ובשנים האחרונות, כלכלנים התחילו לשאול את השאלה הזאת לגבי חברות אנושיות. באיזה מידה אנחנו צריכים להיות מודאגים לזה?
כן.
מה ההתחממות הגלובלית, שזה שם גורף למה שאת אומרת, עליית טמפרטורות ממוצעת, אבל גם כל מיני דברים אחרים, באיזה מידה אנחנו צריכים להיות מודאגים, באיזה מידה זה הולך להשפיע איכשהו, על מה שאנחנו נחווה כבני אדם, על התפוקה הכלכלית, על הצמיחה הכלכלית, על הבריאות שלנו. וזאת שאלה מסובכת, נכון? כי היא לא שאלה שהיא ביולוגית גרידה. היא לא שאלה, בניגוד ליצורים אחרים, בני אדם יש יכולת הסתגלויות מסורות שונות. ולכן נורא קשה לנבא רק על סמך שיקולים ביולוגיים או פיזיקליים, מה באמת הולך לקרות.
כן.
אבל בגלל ש... אנחנו מתחילים להבין שההתחממות קורית ותקרה ותחריף, פתאום התחלנו לשאול את עצמנו, אוקיי, מה זה הולך לעשות לנו?
וכמה זה חדש? מתי התחלנו לשאול את עצמנו את זה?
המדע? בעיקר ב-20 שנים האחרונות במדעי החברה בכלכלה.
20 שנים? אני נתתי לכם הרבה פחות מזה. חשבתי שזה עוד יותר חדש. יפה, אז 20 שנים כבר יש ממש על מה לדבר.
יש על מה לדבר.
יש תוצאות.
כן.
אז התחזיות, אגב, לישראל שהוציא משרד הסביבה הן קשות, במובן הזה שההתחממות משפיעה גם על עלייה בטמפרטורות, כמו שאתה ציינת, גם על כמויות הגשמים, שצפויות עד 2050 לפחות ב-10%, אפילו 20%.
נכון, אלה ההשפעות האקלימיות, שזה בוא נשאיר למדעני האקלים, שאנחנו סומכים עליהם מאוד.
אבל אנחנו נשאל את השאלה, האם זה שיש פחות גשם משפיע גם על הכלכלה?
נכון.
כן.
האם זה ישפיע על חשבון הבנק שלי?
כן, האם זה ישפיע על חשבון הבנק שלי?
בזה אנחנו נתמקד, כי אנחנו סומכים על מדעני האקלים, יש להם עבודה מאוד קשה, אגב, גם התרגיל שהם צריכים לעשות, הניתוח שהם צריכים לעשות, הוא נורא קשה. כי אקלים זה יצור מאוד 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 מורכב.
כן.
המון המון מחשבים נורא חזקים עובדים כל הזמן בשביל לנסות לפתור את הבעיה הזאת, ועדיין יש הרבה אי ודאות. אז אנחנו לא יודעים בדיוק בכמה הטמפרטורה תעלה, אבל זאת שאלה אחת שאנחנו לא ניכנס אליה כאן.
נכון.
כי אני כבר לא זוכר כלום מפיזיקה במילא. אבל אנחנו ננסה לחשוב על השאלה שהיא לדעתי עוד יותר קשה, והיא מה זה יעשה לנו.
מה הסבך שאנחנו צריכים לעבור בו? כדי לשאול את השאלה הזאת, דרך ענף החקלאות, דרך ענף הביטוח, דרך איזה ענפים באים בחשבון בכלל?
נכון, מאיפה מתחילים?
נכון.
עכשיו, איפה שהמחקר הזה התחיל זה בתחום החקלאות. כי שם היה הכי ברור שלגשם, לטמפרטורה, מי מרגיש את זה הכי הרבה כשאכפת לנו? הגידולים שלנו. ולכן המחקר הזה התחיל שם. הרבה אנשים חשבו באותו זמן שזה הולך להיגמר שם. אבל תכף נדבר על אינדיקציות שזה לא הולך להיגמר בזה. אבל כמובן שזה ענף מאוד חשוב, כי אנחנו צריכים לאכול. ולמרות שהחקלאות, מבחינת תל"ג, האחוז שלה בכלכלה העולמית הוא קטן, זה מטעה לגבי החשיבות שלה. אנחנו יודעים מה קורה בעולם כל פעם שיש עלייה אפילו קטנה במחירי המזון.
כן.
אז המחקר התחיל בזה, אבל מה שממש קשה בשאלה הזאת זה, תחשבי שנייה, איך בעצם אפשר לענות על השאלה הזאת? איך אנחנו יכולים לדעת? נגיד שאומרים לך שהטמפרטורה בעוד 30 שנה תהיה במעלה אחת יותר גבוהה בממוצע או במדינה מסוימת. איך נדע מה זה אומר לעשות לגידולים שלנו?
כן, אין לי מושג.
יכול לבוא ביולוג ולהגיד, רגע, לי יש מודל של צמח שאני יכול להזין בו כל מיני נתונים, מודל פיזיולוגי של צמח, ואם אני משנה את הטמפרטורה, הוא יגיד לי איזה פלט, מה יקרה ליבול. קודם כל, המודלים האלה הם לא מי יודע מה. סליחה לכל עמיתי הביולוגים, אתם בטח תחלקו על זה. אבל מעבר לזה, מה שקורה לגידולים חקלאים זה לא רק מה שהיבולים מחליטים לעשות מבחינה ביולוגית. החקלאי האנושי גם מעורב בזה, נכון?
כן.
והוא מושפע מהמון דברים אחרים. ולכן, באופן מין לעשות סימולציה פיזיקלית של מה יקרה לגידול מסוים או לצמח מסוים, לא באמת עונה על השאלה בצורה מספיקה.
כן.
אז איך אפשר לענות על זה? הגישה שהכלכלנים התכנסו אליה זה גישה, זה יותר מדי מסובך בשביל למדל את זה או לעשות סימולציה. בוא ננסה להסתכל אמפירית בעולם, כדי אולי מזה ללמוד משהו.
אז מה, אין תצפיות?
אין לנו מעבדות, נכון? אנחנו לא יכולים בתור כלכלנים לקחת מעבדה, לשים בכדור הארץ אחד בצד ימין, כדור הארץ אחד בצד שמאל, את זה לחמם ואת זה לא, ולראות מה קורה.
כן.
אנחנו צריכים להסתכל לחוץ על העולם בתור המעבדה שלנו. אבל העולם זה מעבדה מאוד בעייתית, כי אנחנו לא שולטים על מה שקורה. יש המון משתנים.
קשה לבודד, קשה לעקוב.
נורא קשה, וזה האתגר. האתגר של הגישה הזאת. אבל היו לנו כמה פריצות דרך. בהתחלה אנשים הלכו עם הגישה הזאת, בואו נסתכל על מקומות שונים בעולם שהאקלים שלהם יותר חם, ונראה אם הגידולים שלהם בממוצע נוטים להיות יותר גבוהים או יותר נמוכים ממקומות שהאקלים שלהם יותר קר. ואולי נלמד מזה משהו. עכשיו, באופן כללי, אם את רואה את המתאם, אז בהחלט יש קורלציה ברורה, מקומות יותר חמים, היבולים שלהם יותר נמוכים, באופן כללי אגב, התלג שלהם יותר נמוך, יש מטעם ברור בין אקלים חם יותר לבין כלכלה פחות מפותחת.
מעניין.
מה הבעיה? אנחנו לא יודעים אם זה קשר סיבתי, נכון? המקומות החמים הם גם מקומות טרופיים יותר, יש כל מיני נסיבות היסטוריות שונות, אנחנו לא יודעים לבודד אם זה בגלל שהם חמים שהכלכלה שלהם פחות מפותחת, או זה פשוט במקרה מתואם ממשהו אחר,
כן.
שזה הגורם העיקרי. ולכן על סמך הקשר הזה, יהיה קשה להקיש באופן סיבתי, שברגע שתהיה התחממות, אז אנחנו כאילו, אם ישראל תהפוך להיות בעלת אקלים ירדני, האם ישראל תהפוך להיות כמו ירדן מבחינה כלכלית.
כן.
אוקיי? אז זה בעייתי, נכון? אז פריצה דרך אחת שהייתה שבאו כמה כלכלנים אמריקאים ואמרו, במקום להשוות מקומות שונים שיש להם אקלים שונה, בוא נסתכל על אותו מקום בשנים שונות.
נלך אחורה בזמן, לא לחכה עכשיו 50 שנה.
אנחנו לא יכולים לצפות אמפירית מה יקרה עוד 50 שנה. כל העניין, כל המטרה היא בוא נסתכל במה שאנחנו כבר רואים שקורה או קרה בעולם, באופן אמפירי, ומזה נראה מה אנחנו יכולים ללמוד.
ויש את הנתונים האלה? אנחנו כן. יכולים למצוא מה היה כמות או רמת איכות הגידולים ב-1920?
במקומות מסוימים כן. למשל, המחקר הזה קרה בארצות הברית, שם יש נתונים מסודרים שהולכים עד כמעט תחילת המאה ה-20. יש גם נתונים מטאורולוגיים טובים. אז בואו נשווה פשוט מה קורה לאותו מקום, אם זה אותה מדינה או אותו מחוז מסוים, שבהם יש לנו גם נתונים על יבולים וגם נתונים על מזג האוויר. והרי אנחנו יודעים שמשנה לשנה יש תנודות מקריות במזג האוויר. יש שנים יותר חמות, יש שנים פחות חמות, יותר רטובות, יותר יבשות.
כן.
בוא נסתכל באופן סטטיסטי, האם יש מתאם בין שנים שהן יותר חמות, לבין רמת היבולים בשנים האלה.
כן.
מה היתרון בזה, על פני הגישה הקודמת, שבגלל שמזג האוויר משנה באופן רנדומלי משנה לשנה, ואנחנו מסתכלים על מספיק נתונים, אין סיבה לחשוב שזה יהיה מתואם עם איזה משהו אחר שעשוי להשפיע על היבולים. זה כמו, כמעט כמו ניסוי רנדומלי שהיינו עושים בתנאים אידיאליים.
כן. כלומר, זה בעיקר, הגורם המשנה הוא בעיקר מזג האוויר שאנחנו יודעים שהשתנה, ויש לנו את הנתונים על איך הוא השתנה.
נכון, בדיוק. אז אני אסתכל באותו מחוז בקנזס, בכל שנה אני יודע כמה היה יבול התירס, מה הייתה הטמפרטורה, ואני אבדוק אם יש מתאם בין שני הדברים האלה. ואם אני אמצא מתאם, אז אני יודע להגיד שהוא סיבתי.
כן.
למה? כי התנודות במזג האוויר הן מקריות, ואין סיכוי, הסיכוי שהן יהיו מתואמות עם משהו אחר שמשפיע על היבולים, כן. נורא נורא קטן.
וזה קשר סיבתי יציב, אפשר ממש להיות בטוחים בו וללמוד ממנו?
אם יש לך מספיק נתונים, והאומדן הסטטיסטי שלך מספיק מדויק, יכולה להיות לך מידה רבה של ביטחון שהקשר הזה הוא סיבתי, כן. בגלל שזה תנודות רנדומליות. ומה שהם באמת התחילו לעשות זה בוא ניקח נתונים מכל המחוזות בארצות הברית, בכל שנה ושנה, זה מתחיל להיות מסע נתונים די גדול.
כן.
אנשים אחרים הסתכלו ברמה של מדינה בכל העולם, או במדינות אחרות. למשל, אני הסתכלתי על זה בהודו, אחרים הסתכלו על זה בכל מיני מדינות. ובוא נתחיל לראות אם יש את הקשרים האלה.
ו?
יש.
יש
והם מאוד חזקים. וככל שהטכניקות הסטטיסטיות שלנו השתפרו, והבנו בעצם איך למדל את זה נכון, כך גילינו קשרים יותר ויותר גדולים ויותר ויותר מדהיגים.
כשהקשר אומר שככל שההתחממות גוברת...
ככל שהטמפרטורה בשנה מסוימת גבוהה יותר...
אוקיי, נסתכל רק על טמפרטורה, עוד לפני משקעים, עוד לפני רוח, עוד נכון, לפני...
נכון, בעיקר רוב הסיפור זה משקעים וטמפרטורה.
כן.
כשהטמפרטורה גבוהה, או כשהמשקעים מועטים מהממוצע, היבול סובל.
טוב, זה נשמע הגיוני בסך הכל.
זה נשמע הגיוני, נכון? עכשיו, אבל יש שני דברים שצריך לזכור. קודם כל, לגבי גשם, אולי זה לא הפתיע יותר מדי אנשים. לגבי טמפרטורה, הגודל של האפקט היה מאוד מפתיע, והיה זה הרבה ויכוחים בהתחלה. אבל אנחנו היום די בטוחים את זה. זאת אומרת שיש אפקטים שהם מאוד גדולים, והם לא לינאריים. זה לא אפקט הדרגתי. הוא נוטה לקרות כמו נפילה מצוק. ברגע שעוברים סף טמפרטורה מסוים.
וואו.
בימים שהם מאוד חמים מעבר לסף מסוים, אלה הימים שבהם היבול נוטה לסבול בצורה קשה. ולכן, כשעושים השלכות על סמך זה קדימה, יש תסריטים שבהם אפילו היבולים של הדגנים העיקרים בעולם עלולים ליפול בעשרות אחוזים.
שהם אורז, תירס,
אורז, מאוד... תירס, חיטה, סויה.
איך שכחתי חיטה?
אלה ארבעה גדולים, לא יודע.
כן. חיטה זה ממש סמל. כן, אוקיי.
מה שבא ליד החומוס, אתה יודע, זה חשוב.
נכון. אז אלה ארבעת היבולים הגדולים, ואתה אומר, הם סובלים מטמפרטורה מסוימת.
זה לא שאנחנו יודעים שהירקות והפירות לא יסבלו, אבל אנחנו יודעים על זה פחות, כי יש לנו הרבה פחות נתונים על זה.
כן, כן, אני מבינה. וואו. אז עכשיו אחרי שהנתון הזה, או הקשר הזה, מובהק וברור, ומהווה סוג של תשתית או הנחה להמשך המחקרים, מה עוד אנחנו צריכים ללמוד כדי להבין איך בסוף זה מגיע אלינו, אל חשבון הבנק, אמרת.
אז קודם כל, ברגע שיבולי המזון...
לא רק של החקלאי.
יבולי המזון יורדים.
כן.
הדבר המיידי שקורה זה שמחירי המזון עולים. מחירי המזון עולים זה דבר שהוא מאוד בעייתי מבחינה פוליטית. הרבה מדינות עושות הכל כדי למנוע ממחירי המזון לעלות אצלם בתוך המדינה. המון ממשלות עושות כל מה שהן יכולות כדי למנוע מזה.
כן.
לכן אגב אין סחר חופשי במזון בעולם. ברגע שיש נפילה ביבולים, המון ממשלות מנסות לחסום את היצוא ולנסות לקנות מזון בשוק הבינלאומי כדי לספק את הצרכים הביתיים, כי הן יודעות שעלייה במחירי המזון הרבה פעמים... גורמת לתגובות חריפות ולחוסר יציבות פוליטית, ואנחנו ראינו את זה המון פעמים, אגב, במדינות ערב גם.
כן.
ויש כאלה שסבורים שיש לזה גם קשר לכל מיני תהליכים פוליטיים שקרו שם. ולכן זה דבר שנחשב מאוד מאיים מבחינה פוליטית, ומחסור במזון זה דבר שהוא פוגע ברווחה, וכמובן שהאוכלוסיות העניות בעולם יסבלו בצורה הכי
גבוהה. יהיו הראשונות לסבול.
כן.
כן. ואז אם הן הראשונות לסבול, אז מה השלב הבא שאני לוקחת את זה? מה, אני לא יכולה להשפיע עכשיו על זה שהטמפרטורה תהיה נוחה יותר, אז מה עוד מעניין אותי בתוך הדבר
הסבוך הזה? אז תראה, זו שאלה אחרת. אנחנו לא, אנחנו קודם כל, אנחנו...
קודם כל, שאלה, כן, אנחנו
כן יכולים
לא
לעצור את ההתחממות.
נכון, אפשר.
אבל לא נדבר
אבל
על זה עכשיו.
אבל עדיין לא
בפתרונות. עכשיו אנחנו מדברים על מה אנחנו יודעים על מה זה יעשה לנו. אז זה, הייתה, זה היה אוסף הממצאים הראשון, הוא שהחקלאות האנושית מאוד רגישה לשינויים בטמפרטורות.
כן.
אבל מה שמסתבר זה שזה לא נגמר בזה. התחילו אחרי זה לצאת מחקרים שהלכו להסתכל על תוצאות אחרות. למשל, על שכיחות של מלחמות אזרחיות.
קונפליקטים?
קונפליקטים.
בתוך חברה?
בתוך חברה וגם בין חברות שונות.
מה, בגלל המחירים של האוכל?
אז אנחנו לא יודעים בדיוק למה, אוקיי. אבל אנחנו כן יודעים שלמשל, המחקר הראשון אני חושב שיצא על זה, הראה שבאפריקה, בשנים שהן חמות יותר מהממוצע, הסיכוי לפריצה של מלחמת אזרחים, או איזשהו עימות מזוין, הוא משמעותית יותר גבוה.
אוי ובוי, אני צריכה להתחיל לפחד. כי גם ישראל מתחממת, וגם פה יש הרבה פוטנציאל לסכסוכים.
נכון, ואת יודעת שיש השערה, שאנחנו לא יודעים להוכיח אותה במדויק, שמלחמת האזרחים בסוריה, אחד הגורמים המשמעותיים לפריצתה, היה בצורת ארוכת שנים, שהגתה בצפון מזרח המדינה, ושמדעני אקלים הראו שהיא הייתה הרבה פחות סבירה שהיא הייתה קורית לולי ההתחממות הגלובלית.
כן.
אז זה משהו קרוב אלינו, קרוב הביתה.
רגע, אז אתה אומר אבל שאנחנו לא יכולים בוודאות להגיד שזה המחיר של האוכל שגרם לקונפליקט.
זה הרבה יותר קשה להגיד.
אלא זה זה
שיש
איזשהו מתאם
כן,
בין הטמפרטורה הגבוהה.
אבל אני חוזר, בטכניקה שדיברנו עליה קודם, השינוי המקרי בזמן משנה לשנה,
כן.
בתוך אותה מדינה, הם מסתכלים על כל המדגם של כל מדינות אפריקה, לאורך כל 50 שנה האחרונות, ואנחנו יודעים מתי היה קונפליקט ומתי לא היה קונפליקט בכל מקום.
כן.
ואנחנו מסתכלים על המתאם בין זה לבין האם באותה מדינה הטמפרטורה הייתה גבוהה מהממוצע באותה מדינה, יש מתאם מובהק.
וואו, אז ככל שהטמפרטורה הייתה יותר גבוהה מהממוצע, או פשוט היא הייתה גבוהה מהממוצע, כך יש יותר קונפליקטים?
יותר סבירות לקונפליקט. כמובן שזה לא הגורם היחיד שגורם לקונפליקטים.
כן.
אבל מבחינה סטטיסטית יש לזה תרומה. וזה מדהיג. עכשיו, טבעי לחשוב שהמנגנון שמקשר בין שני הדברים האלה, הוא במידה מסוימת, הירידה ביבולים, הוא עליה
כן,
במחירי המזון.
כן, מיעוט משאבים.
נכון, אבל אנחנו לא יכולים להיות בטוחים. זה השערה, הטכניקה הזאת היא רק יכולה להראות לנו את המתאם בין שני הדברים. אנחנו לא יכולים להגיד אבל שזה קורה בגלל עליית מחירי המזון. קשה לנו להגיד בדיוק מה המנגנון.
יש ניסיון? להתחיל להשלים את הפערים ואת החסר במתאם הזה כדי גם
ניסיון,
להסביר.
יש ניסיון, זה יותר מאתגר את השיטה הספציפית הזאת.
כן.
השיטה הספציפית הזאת היא עוזרת לנו להגיד מה מתואם עם שינויים במזג האוויר. Mm-hmm. היא פחות עוזרת לנו להגיד איך כל מיני משתנים אחרים מתואמים ביניהם שלא קשורים למזג האוויר.
אז בואו נדבר על דוגמה מסוימת לדבר הזה, למתאם הזה בין הטמפרטורה לבין קונפליקטים, או אולי במילים אחרות פשיעה.
אוקיי, אז תראי, פשיעה זה גם סוג של קונפליקט.
נכון.
שלא קורה בסקאלה של מדינה, אלא קורה בסקאלה של בני אדם.
בדרך כלל, בין אינדיבידואל אחד לאחר.
נכון. והרבה מחקרים מראים יותר ויותר, מכל רחבי העולם, ובכל מיני תקופות, שבאופן כללי, חום ובצורות מתואמות עם עלייה של כל סוגי הקונפליקטים, בין אם קונפליקטים אזרחיים, או פשיעה ברמת הפרט.
ואתה עשית מחקר כזה בהודו.
כן. הסתכלתי עם קולגה שלי מ-NYU באבו דאבי על המתאם בהודו בין המשקעים והטמפרטורה לאורך השנים, לאורך 50 השנים האחרונות, לבין רמת הפשיעה בכמה מאות מחוזות בהודו.
והיה לכם נתונים מספיק מהימנים? מה, המשטרה ההודית נותנת לכם?
זהו, חשבנו, כדאינו להיכנס לזה בכלל, כי הרי הנתונים בהודו זה לא הנתונים של ארצות הברית. מן הסתם הרבה פחות מדויקים, במיוחד שמדובר בנתוני פשיעה. בטח יש שם המון אידיוקים. על המון פשע לא מדווחים מן הסתם.
כן, לא בטוח שהמדינה בכלל יודעת על הרבה מאוד פשעים.
נכון, אז ככל שהמדינה פחות מפותחת, איכות הנתונים היא פחות טובה. אבל את יודעת, סטטיסטיקה זה משהו שעוזר להתגבר על רעש. ואמרנו, זה גם סוג של רעש, ואולי, אם יהיה לנו מזל, נוכל ללמוד משהו למרות זה. אז ניסינו. ומצאנו אפקטים מאוד מאוד מובהקים, מאוד חזקים, שהפתיעו גם אותנו.
אז רגע, אספתם, ממש תלך איתי צעד צעד, אספתם נתונים על מזג האוויר כמה אחורה?
מ-1960.
מ-1960 עד?
עד 2010.
עד 2010. 50 שנה בערך. קיבלתם ממש נתונים, בעיקר אתה אומר של טמפרטורה ומשקעים.
טמפרטורה ומשקעים באוסף של תחנות מדידה ברחבי הודו.
כן.
אספנו גם נתונים שמפורסמים על ידי הממשלה ההודית, לגבי שיעורי הפשיעה, מכל מיני סוגי פשיעה, בכל מחוז ובכל שנה.
כן.
שקיים על אתר אינטרנט.
זאת אומרת, קיבלת גם נתונים על גניבה, גם על שוד, גם על רצח.
אונס.
איזה נתונים מלחיצים, אוקיי. ואת זה קיבלתם גם מ-1960 עד 2010?
כן.
וגם פר מחוז, פר אזור.
כן, וזה קיים באינטרנט, כל אחד יכול ללכת ולבדוק שלא עשיתם טעויות.
ואז הצלבתם ומצאתם שיש מתאם, התאמה, בין הטמפרטורה הגבוהה ופיחות המשקעים, לבין תדירות, כמות הפשע?
מספר אירועי הפשע. כן.
מטורף. מה זה אומר? בפרק הראשון אתה אמרת לי שאנחנו נגדל להיות 9 מיליארד, ואמרת שיש עוד כל כך הרבה אנשים שצריכים להצטרף לחגיגה. עכשיו זה נראית לי פחות חגיגה, אם יהיה פה צפוף וחם.
ידעת שהחיים קשים לפני שבאתי הנה, לא?
כן, אבל אני לא ידעתי שיש קשר לפשיעה, זה אני יודעת בזכותך.
כן, אז ועוד פעם, חשוב להדגיש, אף אחד לא טוען שזה הגורם היחיד לפשיעה, או הדבר היחיד שמשפיע על שיעורי הפשיעה. כן. אבל עצם זה שזה משחק תפקיד, זה מצביע, אני חושב, על העובדה שהחברה שלנו חשופה, רגישה להשפעות כן. האקלים. גם כשהיא מתפתחת, אבל מה שראינו שהקשר הזה בין מזג האוויר לפשיעה בהודו, לא נחלש עם השנים. למרות שהודו הלכה והתפתחה בצורה דרמטית מבחינה כלכלית במשך התקופה הזאת, חוזק הקשר לא נחלש. ואגב, התופתיעו אולי שהקשר הזה קיים גם בארצות הברית. מחקרים אחרים הראו את זה גם שם.
לא, זה לא מפתיע אותי אם אתה אומר שהמשקעים והטמפרטורה הם אלה שאולי כנראה משפיעים. אז נשמע לי הגיוני שזה ישפיע על כל בני האדם. לא בצורה של איפה ואיפה.
אבל אנחנו חושבים שהמנגנונים הם שונים. אנחנו חושבים שבארצות הברית, כיוון שאין הרבה חקלאים, אנחנו חושבים שהמנגנון העיקרי במקרה של מדינה כמו ארצות הברית הוא מנגנון פיזיולוגי. אנחנו יודעים מפסיכולוגיה, יש לנו הרבה עדויות, שכשחם אנשים נהיים יותר אגרסיביים. ולכן זה המנגנון העיקרי שאנחנו מאמינים שגורם לקשר הזה במדינה כמו ארצות הברית.
אז שם זה עצבים ובהודו זה תסכול?
בהודו אנחנו חושבים שזה שילוב אולי של זה ושל השפעות כלכליות. במדינה כמו הודו, במדינה מתפתחת, אחוזים מאוד גדולים מהאוכלוסייה עדיין עוסקים בחקלאות.
כן.
ולכן, ברגע שיש מזג אוויר שפוגע ביבולים, אנשים עניים מאוד, הפרנסה שלהם נפגעת באופן משמעותי, ויש תיאוריה כלכלית של פשע שאומרת שפגיעה בפרנסה יכולה לדחוף אנשים לכיוון של פשע. ולכן, אלה שני המנגנונים האפשריים שגורמים לזה בעוד, ואנחנו במחקר שלנו עושים כל מיני ניתוחים כדי לנסות להבין מאיפה בא עיקר ההשפעה. אנחנו חושבים שזה בעיקר המנגנון החקלאי והכלכלי, אבל אנחנו גם מוצאים אינדיקציות לזה שזה גם במידה מסוימת אולי משהו קצת יותר פיזיולוגי.
שאלה רגע טכנית. עכשיו כשיש את הנתונים האלה ואתה אומר שאתם מנסים לנתח אותם ולתת את ההסברים של ממש, איזה עוד כלים מדעיים יש לאקדמיה שאפשר בעזרתם ממש להבין את המתאם הזה? שאלוני עומק? מה? אני מנסה להבין מה עוד אפשר לעשות כדי להיות בטוחים, כי זה נשמע לי מצד אחד מבטיח ושאפשר להסתמך על זה ולהמשיך אל מחקרים נוספים, ומצד שני זה גם נשמע לי לא פיזיקה ומתמטיקה כמו שאתה אומר, ועל כן מפחיד אותי להסתמך על זה.
את צודקת, אני לא חושב שצריך להסתמך רק על ניתוחים כמותיים, אלה ניתוחים שהם יותר רחבים ופחות מעמיקים. אנחנו צריכים לשלב כוחות בין אנשים שיש להם גישה יותר כמותית, ובין אנשים שיש להם גישה יותר, לפעמים קוראים לזה איכותנית, או שיותר מעמיקה באופן טבעי על מדגם הרבה יותר קטן. זאת אומרת, מניתוח איכותני קשה מאוד להסיק לגבי תבניות בהיקף רחב. והסטטיסטיקה והנתונים מאוד חשובים לזה.
כן.
אבל חשוב גם לנסות להבין לעומק את התהליכים, אבל זה לא קל, כי לשאול אנשים...
כן, איזה...
למה רצחת את מות השכן שלך? זה היה כי היה חם? בדרך כלל הם לא יגידו את זה כי היה חם.
כן, טוב, האקדמיה כמובן מתוחכמת יותר מזה, אבל כן, אני באמת תוהה עם השאלוני עומק האלה, שהם בדרך כלל הכלי העיקרי במחקר איכותני.
אנחנו צריכים לנסות ללמוד מכל המקורות שיש ברשותנו. למשל, יש מגבלה מאוד קשה של הניתוח שדיברנו עליו עכשיו, שהוא מתבסס על נתונים מאוד גסים אגרגטיביים. ועכשיו אנחנו עובדים עם עמיתים שלנו בהודו כדי לשמש בנתונים ברזולוציה הרבה יותר גבוהה, גם במרחב וגם בזמן.
וואו.
כשנדע, נוכל למשל להגיד האם הפשע קורה ביום שהמזג אווירו קיצוני, או זה יותר תוצאה של חקלאים שכבר צופים את האובדן של היבולים, או האם זה קורה ללא חקלאים, דברים כאלה, אנחנו צריכים להשיג נתונים הרבה יותר מדויקים באזור מסוים
בהודו. עד לרמת היממה?
עד לרמת היממה ולרמת הכפר.
מדהים.
ואני מקווה שמזה נוכל ללמוד משהו יותר מדויק.
אם זה ממש איזה שיגעון של 37 מעלות, או שזה הצפי שלי להבין שבחודש מרץ, לא משנה, מתי שיש חורף בהודו, לא ירדו מספיק שמים, ויהיה חם מדי, וזה מה שגורם.
וזה יכול לעזור להבדיל בין המנגנונים השונים, וללמוד יותר על הדינמיקה של התהליכים האלה.
מעניין. מחקר נוסף שבודק השפעות של מזג האוויר לטווח ארוך יותר, הרבה יותר. כן, תגיד.
לפני שנגיע לזה.
לפני המחקר הזה, כן.
אני רוצה להזכיר עוד כיוון של מחקר שהתפתח בתחום הזה, והוא שבוא נחזור רגע לתפוקה כלכלית.
כן.
עד עכשיו דיברנו על תפוקה כלכלית שהיא חקלאית. ובהתחלה רוב האנשים סברו שההשפעות של מזג האוויר על תפוקה כלכלית יוגבלו לסקטור החקלאי.
כן, נכון.
אבל מסתבר שזה לא המצב. מסתבר שעלייה בטמפרטורות משפיעה על הרבה סקטורים אחרים בכלכלה. ואם אחד המחקרים הנורא מעניינים שנעשו בזה, זה היה פשוט להסתכל היסטורית על התלג ברמת המדינה, בכל העולם, גם במשך 50 השנים האחרונות, ולבדוק, שאלה כל כך פשוטה, זה מדהים, האם הצמיחה בתלג, שיעור הצמיחה של התלג, האם גם הוא מתואם עם מזג האוויר ברמת המדינה?
כן.
שוב פעם, נתונים כל כך גסים, נכון? התקווה למצוא איזשהו קשר, זה נראה כמעט אבוד מראש.
אבל...
כי כל כך הרבה דברים אחרים משפיעים על התלג, אבל
אפלא ופלא,
יש קשר מובהק. יש קשר מובהק וחזק, טמפרטורות גבוהות מהממוצע גורמות להאטה בצמיחה הכלכלית ברמת המדינה.
נו, אבל עכשיו צריך לזהות את הענפים הנוספים האלה, או לא יודעת לפרק את התמונה לגורמים.
נכון, אז יש מחקרים שעוסקים בזה. למשל, אנחנו יודעים אפילו ברמת המפעל כשאנשים אוספים נתונים. הם רואים שתפוקה של מפעל יורדת אם באזור המפעל הזה יותר חם מהממוצע באותה שנה. ואנחנו מתחילים להבין שההשפעות של הטמפרטורה ושל האקלים הן הרבה יותר מרחיקות לכת ממה ש... תיארנו, וזה מחזיר אותי למה שדיברנו בפרק הקודם, האקלים זה משהו שכל הזמן איתנו,
כן.
אבל כל עוד הוא יציב ולא משתנה, אנחנו שוכחים שהוא קיים, ואף אחד לא חשב
להביא אותו בחשבון.
בעשרות שנים של מחקר על צמיחה כלכלית, לבדוק האם זה איכשהו מושפע ממזג האוויר. ופתאום, אחרי, את יודעת, ענף המקרו-כלכלה זה ענף מפותח מאוד, ותיק מאוד, ופתאום למצוא שיש מתאם בין הטמפרטורה לגבי שיעור הצמיחה, רק היום אנחנו פתאום שמנו לב לזה.
זה נשמע לי מאוד משלים אחד את השני, משום שמה שתיארת עכשיו עם איזה מפעל שהוא לא לאוכל, נגיד שהוא מפעל שמייצר, לא יודעת, את המגני...
טקסטיל.
יאללה, טקסטיל, נלך על טקסטיל. התעשייה השנייה הכי מזהמת בעולם, נדמה לי, זו תעשיית הטקסטיל והאופנה.
נכון, אבל זה לא קשור.
כן, כן, לא, כן. לא קשור, סתם ציינתי
סתם
את זה בשביל,
כן.
בשביל הכיף שלי. אז נאמר שזה מפעל לטקסטיל, זה מאוד מתקשר לי לנתונים האחרים שאומרים שאם הלחם והתירס עלו לי יותר, באותו חודש אפילו, לא נלך על שנה, באותו חודש, אני לא אקנה את הז'קט המאמם שראיתי בחלון הראווה, משום שבזבזתי יותר כסף, ואז אני לא אקנה את זה.
יפה, אבל אנחנו חושבים שפה אולי זה באמת עניין של תפוקה, למה? כי אנחנו, מה שאנחנו רואים זה ש...
בייצור של המפעל כבר היה.
ברמת המפעל, הייצור יורד... רק בגלל שבאזור המפעל הטמפרטורות עולות. ולכן השווקים מתחילים להיות יותר מחוברים, זאת אומרת, המחיר של טקסטיל או של מזון באזור שלי, לא...
מעניין מה בכך שהטמפרטורה הייתה גבוהה ייקר את התהליך ייצור של המפעל, ואז אולי הוא ייצר פחות וכו'.
בוא נלך לכבות המזגן ונמשיך את הרעיון ונראה אם האיכות של השיח שלנו ישתפר או לא.
סבבה, אני מוכנה לאתגר, רוב האורחים והאורחות שלי לא מוכנים לאתגר.
אז בוא נעשה את זה ביולי.
אז אני מבינה, כן, בוא נעשה את זה ביולי.
אוקיי, אז בעצם אם חושבים על זה, זה כל כך מפתיע, שכשחם אנשים עובדים פחות טוב.
כן.
או מפיקים פחות.
כן, יבואו אליי פחות אורחים, אם אני אגיד להם שאין מזגן באולפן. ואז יהיו לי פחות תוצרים של פרקי מעבדה.
ואם את עובדת במפעל, הסיכוי שתעשי יותר טעויות הוא יותר גבוה, הסיכוי שיהיה לך פחות אנרגיה. זאת אומרת, זה לא כזה מפתיע אם חושבים על זה.
נכון, נכון.
אבל פתאום הזדעזענו לגלות את זה. ואנחנו רואים את זה ברמת הפועל היחיד בניסויים שעשו, ברמת המפעל וברמת המדינה.
מדהים. אז עכשיו אפשר לעבור למחקר נוסף שאני רוצה שנספיק לדבר עליו?
כן.
יש. אז זה מחקר גם שמדבר על, בוחן גם את הטמפרטורה, יש נתונים של טמפרטורה, והנתונים הנוספים זה רמת ההסתכרות. אבל יש פה קאץ', רגע. ההשפעה היא לטווח ארוך.
נכון, עד עכשיו דיברנו מה קורה לרמת ההסתכרות של מישהו באותה שנה שבה חם.
כן. נכון, כי אין לי יבול מספיק טוב, קנו ממני פחות, או אין לי מספיק מה למכור.
או אני עייף.
או אני עייף, נכון. אני עייפה, עבדתי פחות טוב, ולכן היבול שלי גם פחות טוב, התפוקה שלי בכלל. כאן אנחנו מדברים על טווח ארוך של שנים, זה יכול להיות אפילו 30 שנים.
נכון.
אז תספר לי על זה, מדובר במדינות דרום אמריקה, כשאתה התמקדת באקוודור.
כן, אבל זה בגלל, הייתה לנו הזדמנות שם שתכף אני אסביר.
כן, זה לא אומר שזה תקף רק לדרום אמריקה.
נכון. היה לנו הזדמנות אמפירית לבדוק את זה שם, אבל הרעיון שלנו היה, תראו, אנחנו יודעים כבר מהרבה מחקרים, שבשנה כשחם, בשנה חמה יותר, הרבה דברים משתבשים. הכלכלה סובלת, יש יותר פשע, יכול להיות גם אגב שלא דיברנו על זה כל כך, אבל יש כל מיני מחלות שיותר מתפשטות, ולכן אולי הבריאות גם נפגעת.
כן.
עכשיו, יש ספרות אחרת לגמרי בכלכלה ובבריאות הציבור שמראה שאנחנו נורא רגישים כשאנחנו עוברים ברחם או בשנה הראשונה או בתקופה הראשונית בחיים שלנו שאנחנו מאוד רגישים למה שקורה בתקופות האלה בחיינו. ברמה כזאת שדברים רעים שקורים, סטרס שאנחנו חשופים לו ברחם או בתור תינוקות מאוד צעירים, יכול להתבטא בהשלכות מאוד ארוכות טווח על כל חיינו הבוגרים. זה דבר שאנחנו יודעים מהמון עדויות אחרות.
כן. יש מחקרים במדעי המוח שמראים שכמות או רמת הורמון הקורטיזול שמופרש בזמן הריון משפיע. הקורטיזול מסמן סטרס, את מידת הסטרס שאישה נמצאת בו, ו... יש מחקרים שממש מראים שככל שיש יותר קורטיזול, כמובן שמדובר ברמות סטרס מאוד 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 קיצוניות, הן משפיעות על ההתפתחות העוברית, על התפתחות המוח של העובר וכולי. כן.
וגם היו הרבה עדויות שגם מוצאות את זה כשהם מסתכלים סטטיסטית על כל מיני פרטים ובודקים את המיטם בין המצב שלהם כבוגרים, בין אם זה מבחינה בריאותית או השכלה, לבין הנסיבות שהם היו חשופים אליהם.
כן.
כברחם או כתינוקות מוצאים מטעם. זאת אומרת, אנחנו יודעים בספרות שלמה שעוסקת בתחום הזה.
זאת אומרת, זה נשמע לנו ברור על אלכוהול, ועכשיו אתה אומר, אבל זה גם ברור על הרבה דברים אחרים.
אם זה נכון, שמי שנגיד, אחד המחקרים המפורסמים זה בהולנד, שמי שנולד בזמן שהיה רעב מסוים מלחמת העולם השנייה, הוא פחות בריא בתור בוגר. ועוד מחקרים מהסוג הזה. כן. אמרנו, אוקיי, האם יכול להיות, אם אנחנו מחברים את שני הדברים האלה, אנחנו יודעים שכשחם הרבה דברים קורים, רעים קורים.
כן.
ויכול להיות שגם יש גם סטרס פיזיולוגי על עובר, שאמא שלו נמצאת בטמפרטורות מאוד גבוהות. אם אנחנו מחברים את זה עם זה שאנחנו יודעים שלמה שקורה בתקופה הזאת יש השפעה ארוכה על חיים בוגרים, אז האם זה מנבא שמי שנולד בשנה שהיא חמה מהממוצע,
או התבשל ברחם גם בתור שנה שהיא חמה מהממוצע.
כן, אז האם בתור בוגר, האדם הזה באיזשהו מובן נראה עליו איזשהו אינדיקציות לזה, שליליות.
כן.
בבריאות, ביכולת הקוגניטיבית, בכל מיני מדדים, כשהמדד האולטימטיבי במובן מסוים זה השכר, כי שכר אמור לבטא את כל מה שאנחנו קוראים ההון האנושי.
כן.
מבטא כל מיני איכויות שונות.
כן, זו הזווית שלכם הכלכלנים, למרות שאתה לא משייך את עצמך לשם.
כן, שלנו הכלכלנים חסרי הלב שמתרגמים הכל לדולרים.
כן.
שאין לי שום קשר לאנשים האלה.
זו הייתה הביקורת המובלעת במשפט שלי.
לי אין שום קשר לאנשים האלה.
שום קשר.
ואמרנו, איך אנחנו יכולים לבדוק את ההשערה הזאת? כי אם זה נכון, מה זה אומר? זה אומר שבעצם להתחממות שכבר קרתה, יש השפעות כלכליות שאנחנו עוד לא יודעים אותה בכלל. שהם יבואו לידי ביטוי עוד 20-30 שנה, כשפתאום אנשים לא יממשו את הפוטנציאל שלהם, והתפוקה הכלכלית שלהם תהיה נמוכה ממה שהיא הייתה יכולה להיות.
אז איך בודקים את זה? לוקחים שוב נתונים של טמפרטורה לאורך שנים?
הסיבה שלי זה בקוודור, כי לקולגה שלי, כשעוד עבדתי בארצות הברית, היה לו קשר עם שלט אקוודו, והוא קיבל מהם מסד נתונים שאומר לכל בן אדם בוגר במדינה הזאת, מה המשכורת שלו בשנה מסוימת מרשויות המס.
וואו.
והצלחנו להצליב את זה גם עם מקום הלידה ושנת הלידה בתוך אקוודו. Mm-hmm. והצלחנו גם למצוא נתוני מזג אוויר שהולכים אחורה בזמן מכל אזור באקוודו. אז אמרנו, טוב, בואו ננסה לעשות את זה.
אז שוב הצלבתם.
הצלבנו. ועם כל הטכניקות הסטטיסטיות של לבודד את כל הדברים האחרים, באמת מצאנו קשר מאוד מובהק.
אז שוב, ככל שהטמפרטורה הייתה גבוהה יותר בשנה שבה אותו אדם היה עובר, או ממש בשנה הראשונה
בעיקר,
בתור תינוק.
אנחנו מוצאים בעיקר את הקשר בעיקר בזמן ההיריון.
בזמן ההיריון. כן. ככל שהטמפרטורה הייתה יותר גבוהה בזמן הזה של ההיריון, שהוא היה בתוך הרחם, היא הוא, כך המשכורת שלהם נמוכה
כבוגרים,
יותר.
נמוכה יותר. נמוכה יותר בהשוואה למישהו מאותו אזור, מאותו כן. מקום בדיוק, שנולד פשוט בשנה שבה...
שנה אחת קודם נגיד, כן. שהמזג אוויר לא השתולל.
כן, אחרי שאנחנו מנקים המון מאפיינים אחרים שיכולים להשפיע.
וואו! עכשיו... זה ממש גורם לי לרצות לדעת מה היה ב-1988, מה היה
לא
מזג
לדעת.
האוויר.
אולי עדיף לא לרצות לדעת.
לא, למה? נתמודד עם זה.
אולי תקבלי עליו המשכורת.
כן, זה יהיה התימוכין שלי, אני אבוא עם זה לבוס ואני אגיד לו.
ולא אשמתי, היה חם.
בדיוק. או שמה, היה דווקא קר, אני ממש מצפה להעלה, אני כנראה מאוד מוכשרת ואני לא מתוגמלת כמו שצריך.
נכון.
אז רגע, באמת, שוב אני חוזרת לשאלה של ההסבר, איך עושים את זה? איך בודקים עם מה השאר הנכונה?
זהו, שם המגבלה של הגישה הזאת שלנו, שאנחנו לא יודעים להגיד מה המנגנון שגורם לקשר הזה.
כן.
אבל יש הרבה מנגנונים אפשריים. קודם כל, יש אפשרות שהיא פיזיולוגית. באמת היה מחקר בארצות הברית שמצא קשר דומה בין הטמפרטורה בזמן ההיריון לבין משקל הלידה.
זאת אומרת שככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, הילוד נולד
במשקל, במשקל נמוך יותר. שאנחנו יודעים שזה גם מנבא
אינדיקציה
לחיים פחות טובים. פחות בריאים, פחות במרכאות מוצלחים.
זאת אומרת, הנה, אתה אומר לי, אפשר לעשות... איזה שהם למצוא שלבים בדרך.
נכון. לנו אין הרבה נתונים בדרך. אנחנו הולכים הישר מהרחם עד גיל 30, כי אנחנו לא יודעים מה קרה לבן אדם הזה בדרך.
כן, כן.
אבל התוצאות האלה למצאות הברית מצביעות על כך שייתכן שזה משהו פיזיולוגי. אבל יש גם אפשרויות אחרות, נכון? כי כל מה שדיברנו עליו קודם, אולי היה יותר פשע, זה היה יותר סטרס לאמא, כמו שאמרת, וזה השפיע, אולי זה קשור להכנסה, חלק גדול מהאוכלוסייה עדיין עוסק בחקלאות, אולי חלק מהם עובד במפעלים, והמשכורת שלהם יורדת. זאת אומרת, קשה לנו לדעת מה בדיוק המנגנון, וזו המגבלה העיקרית, אבל זה עדיין, אומר, יש שם משהו, ו-whatever הדבר הזה שגורם לזה, זה אומר שאנחנו עוד לא יודעים בכלל מה ההתחממות הולכת לעשות לכלכלה שלנו. ואגב, בינתיים אנשים עשו את זה במקומות אחרים, הם חשבו על הרעיון הזה בצורה בלתי תלויה, בינתיים בארצות הברית מצאו קשר דומה. וגם מיניות אחרות, זאת אומרת, מסתבר שזו תופעה שהיא לא מוגבלת רק לאקוודור. אנחנו היינו מוגבלים לאקוודור, כי שם היו הנתונים.
כן, שזמינים לכם. ומדובר במיליון וחצי אנשים שבדקתם להם את הנתונים?
כן, זה היה המדגם שלנו.
זה המון. זה הרבה מאוד.
את יודעת, אחד הדברים שמאפשרים היום לעשות ניתוחים יותר מתוחכמים, סטטיסטיים של קשרים מהסוג הזה, זה שיש יותר ויותר נתונים
ביג דאטה?
בעולם.
זה נכנס לתוך ההגדרה של ביג דאטה?
לא יודע אם זה מספיק בשביל ביג או לא.
באמת? 1.5 מיליון, לא בטוח שזה ביג אנף?
הלפטופ שלי מצליח להריץ את הניתוחים האלה.
הבנתי.
אז אני לא יודע מה ההגדרה בדיוק של ביג דאטה.
אז רמת החישוביות?
בא לי להגיד שזה ביג דאטה, כי זה נורא...
סקסי.
כן. אבל אני לא יודע אם מותר לי במיליון וחצי כבר להגיד את זה.
הבנתי אותך. כי זה תלוי כבר, זה מכניס לנו לשאלות של רמת החישוביות. ואם המחשב שלך מסוגל, אז אולי זו חישוביות יחסית קלה.
למרות שיש לי אחלה מחשב.
אחלה מחשב. לא מזלזלת במחשב שלך, לא להיעלב. מעולה. אז כל הניסיונות להסביר האלה, אני לא יודעת איך אתה חיים זה. לי זה היה קשה לקבל את הנתונים האלה ולא לייצר.
פיתחתי כמות רגישית עם הזמן. לא מזמן הצגתי את המחקר הזה על הפשע, בעודו לקולגה שלי, ו... היא הייתה מזועזעת מזה שאני מציג את זה בכזה, בלי להראות שום רגשות, היא לא נרדמה שבועיים אחרי זה, ואנחנו פיתחנו כבר כזאת כאות חושים לכל הנתונים האלה, אבל זה באמת מדהיג, זה באמת דברים מדהיגים, שאני חושב מצביעים על כמה אנחנו חשופים לדברים האלה, וכמה אנחנו צריכים להיות מודאגים מההתחממות הגלובלית, גם מנקודת מבט שהיא אנתרופוצנטרית.
כן, אנושית לגמרי, שדואגת לרווחה של האנושות, לחלוטין. כן, אנחנו צחקנו הרבה בפרק הזה, אבל כמו שאתה אומר, בהחלט יש סיבה לדאגה, וצריך לראות שהקשרים...
שוב, אני חשוב לי להגיד את זה, זה לא צריך להיות פטליסטים. אנחנו יודעים מה לעשות כדי להתמודד עם בעיית האקלים. וזה יהיה קשה וזה יהיה יקר, אבל זה לא בצורה, כמו אנשים חושבים, מדובר על אחוזים בודדים מהתל"ג העולמי. הרבה הערכות מדברות על אחוז אחד מהתל"ג העולמי מבחינת עלות להתמודד עם הבעיה הזאת.
נו, אז יקר, אבל
אנחנו פשוט צריכים להתעורר.
לא
ומי
מאוד.
ומי שאיכפת לו מהנושא הזה, הרבה פעמים אנשים שומעים, אתה עוסק בקיימות, אני אומר, אל תדאג, אני ממחזר. ובא לי להגיד להם, זה נהדר שאתה ממחזר, אבל אנחנו, הבעיה הכי דחופה והכי מדהיגה אותי בלילה, זה בעיית האקלים, וזה טוב להשמש בפחות חשמל, אבל הדבר האמיתי שאתה צריך לעשות, זה לכתוב מכתב לנבחר ציבור שלך, ולדרוש מהם להתחיל לעשות משהו בעניין, כי זה מהמקרו, מהמדיניות ממשלתית, משם תבוא הישוע.
נסכם?
טוב.
נסכם את הפרק השני שלנו יחד. שינויי אקלים הם שינויים מגוונים, ואנחנו בתקופתנו חווים בעיקר סוג אחד של שינויי אקלים, ההתחממות הגלובלית. ההתחממות הגלובלית פירושה עליית טמפרטורות בהרבה מקומות בעולם, מה שמעלה את שאלת ההשפעה שלה על האנושות. החוקרות והחוקרים בתחום הכלכלה התחילו להתעניין בשאלה הזאת לפני 20 שנה לערך, והמחקרים רבים ומרתקים, ובעיקר חושפים נתונים מעניינים. כדי להבין אם יש לטמפרטורה ולמשקעים השפעה על האנושות, צריך להשוות בין הרבה נתונים היסטוריים. השיטה שנחשבת לאמינה ביותר למדידת ההשפעות היא התבוננות באותו המקום בשנים שונות, שבהן הטמפרטורה השתנתה באופן אקראי. הענף הראשון שנבדק הוא החקלאות, שכן הקשר בינה לבין שינויי אקלים מובן באופן אינטואיטיבי. כשכלכלנים התבוננו בנתונים מאזור חקלאי מסוים במשך שנים, אכן נמצא מתאם שלילי בין הטמפרטורה לבין כמות הגידולים. המחקרים התרחבו גם לתחומים אחרים בכלכלה נוספים, והמתאם השלילי נשאר תקף. יותר חם, פחות תפוקה. עלתה השאלה, אם טמפרטורה גבוהה מהממוצע פוגעת בתפוקה, האם ההשפעות שלה יכולות להתרחב למעגלים אחרים, למשל יציבות חברתית, או השפעה ארוכת טווח על הבריאות, ועוד מעגלים נוספים. דיברנו על המחקר שנערך בהודו, ובדק את שיעורי הפשיעה במשך 40 שנים, בהצטלבות עם נתוני מזג האוויר באותן השנים. הנתונים על הפשע ועל מזג האוויר ניתנו לפי אזורים בהודו, ונמצא מתאם, משמע, ככל שהטמפרטורה הייתה גבוהה יותר, כך מספר מקרי הפשע גדל. אלה שינויים קצרי טווח. מחקר אחר שדיברנו עליו בפרק הזה מצא שיש גם מתאם מתמשך. באקוודור גיליתם התאמה בין טמפרטורה גבוהה לבין גובה השכר. מי שהייתה או היה עובר בזמן תקופות חמות מהממוצע, הסתכר פחות ממה שהסתכר מי שבזמן ההיריון שלו היו טמפרטורות ממוצעות. בדקתם אנשים בגילים 30 עד 60 שמשתתפים בשוק העבודה. תודה רבה לך, דוקטור רם פישמן, חבר סגל בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, כלכלן פיתוח, מומחה לפיתוח בר קיימה. אנחנו בפרק הבא נתמודד עם עוד אתגרים שהקיימות מביאה לפתחנו, והשאלה של קיימות מביאה לפתחנו, והם אתגר המזון ומשבר המים. אתה תספר לי על זה בפרק הבא. תודה גם לתמי ממסטוולוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. אפשר להמשיך ולהאזין לנו גם ביישומון כאן אודי, גם באתר שלנו. העסקטים השונים והמגוונים נמצאים שם וזמינים להאזנה, ואנחנו נשתמע. Mami.